מהו לבנות את בית דירתו בימי בין המצרים. והשאלה מתפצלת לשניים, בניין שהתחיל בו כבר מלפני ימי בין המצרים, וחוזה בנייה שעכשיו הקבלן מתחיל בתוך ימי בין המצרים, האם מותר או אסור? ושאלה השואלת, האם מותר להחליף מטבח בימי בין המצרים, לשפץ, להחליף ארונות, יורים וכיוצא בדברים האלה, כי ישן ישן נושן וכבר לא עונה על הצרכים שלה, האם מותר או אסור? בשני המקרים התשובה היא חיובית, מותר. אבל לא כן הדעות הרווחות, אשר כמעט בערך השאלות הללו כמעט הכל אסור מכל כל. ולכן נבאר את הדברים, והדברים האלה ישמשו לנו כרקע גם בשביל שאלות מאוחרות שנעסוק בהן בענייני בין המצרים. בעניין ימי בין המצרים נאמר בתלמוד, במשנה ובתלמוד, וממילא והרמב״ם, שכידוע הרמב״ם הוא המצלם את ההלכה התלמודית, להבדיל מפוסקים אחרים אשר מוסיפים כהנה וכהנה ממנהגים שהתפתחו אחרי התלמוד. אז ברמב״ם כתוב כמו במשנה ובתלמוד, משיכנס אב ממעטים בשמחה, בשבת שחל שעה באב להיות בתוכה אסור לספר ולחבש ולבוש כלי מגוהץ, אפילו כלי פשטן, עד שיעבור התענית, ואפילו לחבש ולהניח לאחר התענית אסור. וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, כלומר לא בשבת אלא באותו שבוע, ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית. ויש מקומות שנהגו לבטל שחיטה מראש החודש עד התענית. הכל פנים, כתוב משיכנס אב ממעטים בשמחה, וזוהי משנה מפורשת. אבל לא בערו בתלמוד מהו מיעוט שמחה זה, וכן רק שבוע שחל בו שעה באב, אז רק אז אסור לספר ולחבש וללבוש כלי מגוהץ, רק בשבוע שחל בו שעה באב. הגיעו בעצמכם, השנה צום תשעה באב יהיה ביום ראשון, כי יום שבת זה חטא באב, אז מוצאי שבת זהו הצום, אז אין בכלל שבוע שחל בו תשעה באב. כלומר לפי דין התלמוד השנה אין איסור תספורת, אין איסור תכבוסת, כל הדברים האלה לא קיימים השנה, כי הם תלויים בשבוע שחל בו תשעה באב, אם יש שבוע שחל בו תשעה באב, ולא יותר. לעומת זאת רבותיי, יש לנו ימים שהם נחשבים מאוד מאוד בעלי עמדה במשנה ובגמרא מבחינת איסור השמחה בהם, ולהם הימים אשר מתענים בהם בגלל הבצורות. כדי שנקבל רקע ועל מנת שנוכל להבין מה זה נקרא משכנס אב מעטים בשמחה, שאנחנו צריכים לפרש את המעטים בשמחה ולמעט את החומרות על מאות השמחה, ולא מלבנו אלא בהשוואה לדברים שנדונו בהרחבה במשנה ובתלמוד. וכן על העדר הקשמים מרעישים שמיים וארץ. בפרק שלישי מלכות תעניות נאמר, הרי שלא ירדו להם גשמים כל עיקר מתחילת מות השנה, אם הגיע 17 מרחשבן ולא ירדו גשמים, מתחילים תלמיד החכמים בלבד לטענות שני וחמישי ושני, ואלה הם שלוש תעניות שתלמיד החכמים מהווים כספתח של להרעיש שמיים וארץ, כי 17 במרחשבן עוד לא ירדו גשמים, 17 מחסום, עוד לא ירדו גשמים. אז הולך חלוץ לפני המחנה, אתם מתחמים, שמים שני, חמישי ושני. הגיע ראש חודש כסלב, ולא ירדו גשמים. בדין גוזרים שלוש תעניות על הציבור, שני וחמישי ושני. אז זה כבר עוד שלוש, יחד זה שש. אבל הפעם זה על הציבור. ועדיין רבותיי, ומותרים בהן לאכול ולשתות בלילה. כלומר, ממתי צמים? מעלות השחר עד צאת הכוכבים. כמו אצלנו, כל ארבעת עניות חוץ משעה באב. שעה באב הוא כמו יום הכיפורים. אבל 17 תמוז, מעלות השחר. אז הנה יש לנו שלושת עניות של כלל הציבור. למה? כיוון שהגיע ראש חודש כסלב, עוד ירדו גשמים, אז בדין גוזרים שלושת עניות על הציבור, שני בחמישי ושני. ומותרים בהן לאכול ושתות בלילה. ואנשי משמר אין מתענין אמהן מפני שעסוקים בעבודה. וכל העם נכנסים בית הכנסת ומתפלים וזועקים ומתחננים כדרך שעושים בכל התעניות. אז כבר יש לנו שש תעניות. עברו אלו ולא נענו, בדין גוזרים שלוש תעניות אחרות על הציבור, חמישי ושני וחמישי. ובשלוש אלו אוכלים ושותים מבעוד יום, כמו שעושים בצום הכיפורים, בעצם כמו שעבאב. אבל זה כבר מדובר רבותיי בגל הבא, ששלוש עניות שהציבור, כיוון שלא נענו חמישי ושני וחמישי, ולא אוכלים מבעוד יום כמו צום הכיפור. ואנשי משמר מתענים מקצת היום ולא משלימים, ואנשי בית אב והם עסוקים בעבודה באותו יום לא יהיו מתענים כל עיקר, וכל תענית שאוכלים בעוד יום וכו'. בשלוש תעניות אלו כל העם אסורים בעשיית מלאכה. נקשיב, בתשעה באב רבותיי, שהוא כמו הצומות האלה, שמים בעוד יום, בתשעה באב לא אסור בעשיית מלאכה אלא מכוח מנהג. ואילו בשלוש תעניות הללו אסורים בעשיית מלאכה ביום ומותרים בלילה, ואסורים ברחיצת כל הגוף בחמין, אבל פנה בדב רגליו מותר. לפיכך נועלים את המרחצאות ואסורים שיחה, ואסורים תשמיש המיטה ובנעילת הסנדל וכו'. עברו אלו ולא נענו, בדין גוזרים שבע תעניות על הציבור, שני וחמישי ושני וחמישי וחמישי ושני. ובאלו השבע בלבד עוברות ומניקות מתענות, בשאר הצומות עוברות ומניקות אינם טענות. נזכור בארבע צומות על החורבן, לרבות 17 בתמוז, אין עוברות ומניקות מטענות, ורק בשעה באב עוברות ומניקות מטענות. זאת אומרת, שימו לב שבשבע הללו עוברות ומניקות מטענות, אבל בשאר התעניות, כלומר הקודמות, אין עוברות ומניקות מטענות. ואף על פי שאינם מטענות, אין מענגים עצמם בפינוקים, אלא אוכלות ושוטות כדי קיום הולד. ובשבע תעניות אלו אנשי משמר מתענים משלימים וכו'. ויתרות אלו השבע תעניות שבהן בלבד מטריעים ומתפלים ברחוב ומורידים זקן להוכיח לעם כדי שישובו מדרכם, ומוסיפים שש ברכות תרומה בשבע תעניות הללו. איזה שינוי, שינוי גדול. לא מתפלים בית הכנסת, מתפלים ברחוב, מורדים זקן לוכיח לעם כדי שהוא שובו מדרכם, מוסיפים שש ברכות בתפילת שחרית ובתפילת מנחה, ונמצאו מתפלים 14 ברכות, ונועלים את החנויות, ובשני מתאים לעת ערב ותחים את החנויות וכו'. עברו אלו השבע ולא נענו. שימו לב, אנחנו כבר נמצאים בדרגה שעוברות ומניקות נטענות, ומצמים מערב עד ערב כמו צומים הכיפורים, ואסורים בעשיית מלאכה ביום. מה לא עושים? ויורדים לרחוב מתפלים וזועקים לפני השם. עברו אלו ונענו, עכשיו שמעו לאיזה דרגה הם נמצאים בעדר השמחה. ממעטים במסע ומתן ובניין של שמחה. אומר רבנו, מה זה בניין של שמחה שאסור לבנות בימים אלו? כגון קיור וציור. כלומר, אם למשל יש לאדם בית והוא מזמין אומן שיעשה תיורים ותיורים. זה אסור באותם ימים של שבע תעניות, אחרי שבע תעניות הללו. זה אסור. אבל לבנות את בית דירתו מותר. אפילו מדירה פשוטה לדירה של קוטג' זה לא מעניין אותנו. זה בית דירתו, בית דירתו מותר. לא אסרו אלא קיור וציור. מותר להחליף מטבח, כי זה דברים אלמנטריים, אבל לא קיור וציור. קיור וציור זה עניין של שמחה, והרמש נכנס אב מעטים בשמחה, לא נאמר בממעטים בשמחה. כלומר, אין זה בדרגת חומרה כמו בימים האלה של אחרי שבע תעניות, שכבר בעצם אנחנו כבר מדברים, חלפו 13 תעניות, וכבר בני אדם שפופים, וכבר בני אדם ממש מעונים ושבורים ומוכנעים, ולמרות הכל, מה אסרו עליהם באותם ימים? רק קיור וציור, ובנטיעה של שמחה, כגון מיני הדס והעולים, דברים כאלה שהם, יש בהם רק ריבוי שמחה, ומעטים בירוסים ונישואים. כלומר, לא נאמר שלא מתחתנים, זה כבר עמדנו על כך, אלא אם כן לא קיים צלצריה ורביעה, וכבר עמדנו על הדבר הזה. אם כן, איפה? צודק מורי שמאיר שם בערה ג' שרק ציורים וציורים הנעשים בעשירים, שנעשים בבניין העשירים, שעשים מעושים בבניינים, אלה אסורים. נטיעת עצי בוסם והגינות שעושים המלכים. כלומר, דברים שהם אפילים עשירים, מלכים, מפונקים, זה לא עושים בימים של אחרי שבע התעניות על הבצורות. והואים, ומשנכנס אב מעטים שמחה, שלא נתבאר מה זה מעוט השמחה. ואם יש לנו ללמוד, הוא רק על תרך היקש מכאן, ועדיין בערבון מוגבל נוכל ללמוד משם. אז בוודאי וודאי שלא נוכל לאסור את בניית בניינים או החלפת אביזרים חיוניים. לא עניין של קיור, ציור. למשל, סיד מותר. צבע זה תלוי. אם זה צבע אלמנטרי, חיוני, מותר. אבל אם זה צבע שהוא כל כולו יופי ושמח, במיוחד לעשירים, במיוחד לפונקים, זה לא. וגם אז, זה רק משנכנס אב, לא משבעה עשר בתמוז. עכשיו בואו נראה. הרב עובדיה יוסף אומר את הדברים האלה. מיום ראש חודש אב, עד יום התענית, ממעטים במסע ומתן של שמחה. כגון קניית צורכי חופה ותכשיטי כסף וכו'. ואני מדלג על הדברים האלה, כי אני מעוניין להגיע לעניין של בנייה, שהיום אנחנו מתייחדים או מייחדים את הדיבור לזה. וכן ממעטים בבניין של שמחה מראש חודש אב עד שעה באב, לא משבע עשרה בתמוז. למרות שיש חומרות משבע עשרה בתמוז, אבל אלו הדברים רק מראש חודש אב, ממעטים בבניין של שמחה. כגון הבונה בהתחתנות לבנו, ויש שהות לבנותו אחר שעה באב. עכשיו שימו לב, הוא מוסיף דבר שכבר המשנה ברורה מוסיף אותו, ורבנו לא הסכים איתו. והוא הדין לכל בניין שאינו לצורך מקום מגורים, אלא ליופי ולהרווחה באלמה, שאסור לבנותו בימים אלו. מה פירוש בניין שאינו לצורך מגורים, והוא להרווחה באלמה? רק אם אנחנו נגיד שזה בתי נופש, אז זה באמת אסור, וזה רבנו אולי יסכים איתו. אולי. אבל, אם זה בית מגורים להרווחה, דיינו, אדם גר בשלושה חדרים, רוצה חמישה חדרים, אדם גר בדירה פשוטה, ועכשיו רוצה לעשות לו קוטג', והוא כבר, זה דירת המגורים שלו. זה לא נקרא קיור וציור, לא. זה דברים אלמנטריים. שהשם ברך אותו, למה לא? הוא רשאי להנות ממה שהשם ברך אותו. וכן אסור לבנות בניין מצויר ומחויר. ויש להחמיר שלא לסייד או לצבוע חדרי הדירה מיום ראש חודש אב. ואנחנו אומרים, סיוד כן, כי זה דבר אלמנטרי. צביעה, תלוי. אם הצביעה הזו היא צביעה של שמחה מיוחדת, שרק מפונקים נוהגים בה, אם אתם זוכרים, פעם היו עושים צבעים, צבעים עם פרחים וכאלה דברים, אז זה אולי דבר שיכנס בכלל למנהג. אבל צביעה פשוטה, אלמנטרית, מפני ילדים, מלכלכים, מטנפים, אין שום סיבה לאסור, זה עדיין דברים אלמנטריים. זאת אומרת, אפילו רבות היושב, שכבר הגביל את החומרות, עדיין בינו ובין, שיטת רבנו, יש עוד הבדל. ומסכם רבות היושב ואומר, מותר להתחיל בבניית בניין לצורך דירה, גם אחר ראש חודש אב. לא מבעיה, אם כבר התחלת בבנייה לפני 17 תמוז, זה ודאי שמותר בימי בין המצרים להמשיך את הבנייה הזו. אלא אפילו בימי בין המצרים ואפילו מראש חודש, מותר לבנות בבניית בניין לצורך דירה, גם אחרי ראש חודש אב, וגם קבלני בניין שבונים דירות ושיכונים, מותר להם להתחיל לבנות גם אחרי ראש חודש אב עד התענית. אף שעושים זאת כדי להרוויח ממון מהבנייה, הם עושים של הפרנסה שלהם, למה לא? יבושם להם. מי אמר שאסור להתפרנס וברווח בימים אלו? מי אמר? אבל הרב עובדיה יוסף מכניס יסוד מעניין, שכיוון שבזמננו יש מחסור גדול בדירות, לרגל העולים לארצנו הקדושה שמתרבים והולכים כן ירבו לעבודת השם יתברך, אין זה בכלל בעניין של הרווחה שנאסר בימים אלה. אנחנו אמרנו, רבנו לא הסכים להגדרה בעניין של רווחה, ומכל שכן שיש בזה גם משום מצוות יישוב ארץ האל, אבל עבודת ציוד וצבע יש למעלה מהם בימים אלה. ומכל מקום, קבלן שקיבל עבודה של ציור וקיור מלפני ראש חודש אב, ואם לא יסיים לחתוב בימים אלה, יהיה צפוי להפסד ממון, יש מקום להתיר לו להמשיך בעבודתו. ומכל מקום, יש לעשות שאלת חכם וכו'. אז אפילו ציור וחיור, אם הקבלן כבר קיבל את זה מלפניכם, ואם לא יעשה את זה כעת, יגרם לו יסד, ברמה העקרונית הוא מתיר. אבל אצל עובדיה יוסף, מטושטש ההבדל בין ציור וקיור וסיוד וצבע. כי סיוד וצבע, כאמור, הוא אומר, יש לי מנע. אבל אנחנו אומרים, סיוד אלמנטרי, מצד הדין מותר. צבע אלמנטרי, מצד הדין מותר. אבל רק צביעה של ששון ושמחה ושל פינוקים ואינוגים, זה יש מקום לאסור מתורת מנהג. עד כאן נמצאנו למדים, אנחנו רואים לא הרי מה שנפוץ בקרב המון העם כהרי ההלכה. והגענו למציאות שהמון העם כל כך חדור בענייני החומרות הללו, שהם שואלים שאלות פרטניות רבות בעניינים אלו, בעיית הבעיות של מורי ההוראה, איך להורות להם לכולה מבלי שהם דוחים את דבריו. רבי חנן והגשם ובינם.